רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, רוצה להגיד גם דרור בוקשן, אבל הוא יצטרף אלינו עוד מעט. צהריים טובים, זיו.
צהריים משובחים.
מצוינים, מה קורה?
בסדר גמור, תודה.
ברוכה הבאה אלינו.
ברוכה נמצא, כיף להיות פה.
נהדר, רק התחיל הכיף, רק התחיל הכיף, עוד לא להתלהב עד כדי כך.
אני מדברת על האולפן, ככה, מעוצב, נעים,
אווירה. כן, לא, גם אני שם לב שכולנו כחולים היום. נכון. יש לנו אווירה כחולה. דרך אגב, אם את קופת מקור, תגידי לי, אני אכבה את המזגן או אכליש אותו או לא. זיו כהן אמסלם, אמא של מור, איתמר ואיה, זוגתו של קובי, עוסקת בנדלן, בעיקר באזור חדרה. למדת הנדסת תכנון ברופין, אני למדתי?
הנדסת תוכנה.
תוכנה, כן. סליחה, ברופין, מדעי החברה, ניהול פרויקטים. ובשעת הפנאי, ואני אוהב את זה מאוד, ואני מאוד מתחבר לזה, את מתנדבת, עוזרת למשפחות קשות יום. דרך אגב, אנחנו כאן ברדיו, יש לנו זאת עמותה שנקראת קול נותן, שכל יום חמישי מחלקים מזון לנזקקים בסביבה הגיאוגרפית של הרדיו, אפילו גם יותר רחוק, ויש גם בית המחוי שהרדיו מתחזק אותו. אז זה נהדר, וגם אני אישית מתנדב באיחוד הצלה.
ראיתי, קראתי, כל הכבוד. אני רק אציין שזה לא בשעת הפנאי. זה אחד הדברים שמאוד חשובים בחיים שלי.
אני חייב להגיד, מי שמתנדב, הוא לא מתנדב בשעת הפנאי. הוא לא מתנדב בשעת הפנאי, לא יעזור. אני מצאתי את עצמי מלוד לפה נוסע, ואני חצי מהנסיעה התעסקתי בדברים שקשורים להתנדבות, למעגלים האלה.
נכון.
אז זאת העבודה. טוב, מי זאת זיו? חוץ מזה, איך הגעת לנדלן בכלל?
אוקיי, okay. אז שמי זיו, בת 42. כמו שציינת, אימא לשלושה, שותפה לחיים של קובי, ובעצם הגעה שלי לנדלן הייתה אחד השינויים האמיצים שעשיתי בחיים שלי. זה הגיע ממקום לא צפוי. אני עסקתי בהייטק, התפקיד האחרון שלי היה מנהלת פרויקטים במערכות מידע.
איפה?
באחת החברות.
אחת החברות?
כן,
okay, בסדר.
הכל היה טוב ונהדר. התפקיד האחרון באמת היה תפקיד ככה מבחינת אישית ככה קפיצת מדרגה מאוד גבוהה, עד שהתחילו שינויים, הגיע מנהל שפחות היינו באותו דף, וזה הגיע למצב שלא היה נעים כבר להגיע לעבודה. וכאדם מאוד מסור ומאוד שאפתני, זה משהו שהיה לי מאוד קשה להתמודד, כי מצד אחד יש משימה צריך לעשות, ולא חשובה, ומצד שני כבר לא טוב. אני זוכרת את היום הזה שהגעתי לעבודה והגוף כבר התחיל לאותת, חולשות, חרחורות, כאבים, לא הבנתי מאיפה זה מגיע. ופעם ראשונה בחיים שלי ככה שעצרתי את המרוץ וישבתי עם עצמי ואמרתי, לאיפה את רוצה להגיע? מה קורה פה? אז באומץ רב, היום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת שזו אחת החלטות החכמות שעשיתי, החלטה שהתחילה בצורה לא קלה. היא הגיעה ממקום שלא תכננתי אותו, מקום שלא היה לי איזשהו פלן בי, כי כל החיים שלי ככה הייתי שכירה, וכל החיים שלי הייתי ממוקדת להגיע ולהצליח ולעשות. אז פעם ראשונה שאני מוצאת החיים שלי, את עצמי, במקום שכבר לא נעים, כבר לא נעים בו, השכל מאוד מאוד מתקשה לקבל, כי יש משכורת, כי יש תנאים מאוד טובים.
זה כלוב אבל... של זהב, המקומות האלה הרבה פעמים זה כלוב של זהב, ואת יודעת, גם אני, עד גיל 37 בערך, כן, הייתי שכיר.
זה בדיוק הגיל שלי שאני...
כן, הייתי שכיר ואיפשהו קיבל... שכיר עוד פעם, לא הייתי בהייטק לשמחתי, תודה רבה, הייתי במקומות הרבה יותר מעניינים וכיפים, בלי להעליב אף אחד מהחברים שלי, אבל מקבלים איפשהו לפעמים סתירת לחי, שאת אומרת, אוקיי, מה את עושה עכשיו? ואז בלב ברירה הזה, את אומרת, אוקיי, בוא נעשה שינוי. מישהו דחף אותי החוץ, מישהו נתן לי לעשות, וחייב להגיד לך, היום, אחד אני אומר, שאני מחליט לעבוד ביום שישי, או לענות לטלפונים, לעשות פגישת זום ב9 בערב, אני עושה את זה בשביל עצמי, ולא בשביל הבוס, ויש לי גם זמן, ואני אגדיר את זה, בכלל שאנחנו עצמנים, עוד פעם, אני בתחום ייצור משכנתאות, שהוא קצת נושק לתחום שלכם, אנחנו יודעים לעשות ג'אנגלים בלוח זמנים, אז פתאום יש לי זמן להתעסק בהתנדבויות שלנו. מה שלא היית מתעסקת אם היית...
הייתי מתעסקת, אבל לא ברמה... לא, היום יש לי יותר קירות. אני כן רוצה ככה לשים איזשהו דגש, מה שאמרת זה מאוד נכון. בזמנו לא הרגשתי שזה כלוב של זהב, זה מקום שמאוד התפתחתי והתקדמתי, והקולגות שלי היו מדהימים, מדהימות, ובאמת, אני חושבת שאני מסתכלת אחורה וזה נתן לי הרבה, אבל כמו שאמרת, משהו דוחף אותך פתאום החוצה, בלי איזושהי הכנה מוקדמת. זה משהו שכנראה התבשל לפני כן, ואתה מגיע לאיזשהו שלב בחיים שאם אתה לא עושה את זה מצורה סחטנית, אז המערכת איפשהו ככה משתנה. נכון. ומה שהוביל אותי בעצם לעצור ולהתחיל להבין מה קורה לגוף. ואז הבנתי שיש פער מאוד רציני בין הרצון לעשות משהו אחר, שכבר אני לא רוצה להיות כלויה במשרד, כבר לא רוצה שמישהו יגיד לי מה לעשות, רוצה יותר לפגוש את העשייה. ודרך אגב, אני זוכרת שהדבר העיקרי שגרם לי באמת לעזוב, זה שישבתי, הייתי מנהלת מטריציונית של כמה אנשים, ואחד האנשים שעבדתי איתם, שיתף אותי שאשתו חלתה במחלה, ויש לו שתי ילדים קטנים, והוא לא יודע מה לעשות. שאלתי אותם, אני יכולה להשתמש בסיפור, והוא אמר לי, תוכל לעשות מה שאת רוצה. תוך 3 ימים הצלחתי לגייס לו 15,000 שקלים, רק מהאנשים שעובדים איתי, ואני זוכרת שמנהל המחלקה אמר לי, תגידי, איך עשית את זה? אני אמרת לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, אנחנו כבר כמה חודשים יודעים, ואנחנו לא יודעים איך לגשת. באותו יום אמרתי, זה המקום שאני רוצה להישאר. אני לא רוצה להישאר פה, לא ממקום רע, ממקום שאני מסוגלת לעשות הרבה יותר. אז זה התחיל קשוח, זה התחיל עם באמת עבודה עצמית מאוד גבוהה. לפני שיצאתי החוצה, קודם כל נכנסתי פנימה, התחלתי להבין למה אני מרגישה מה שאני מרגישה, ואחד הדברים שעלה זה עניין של ריצוי, ואני החלטתי שאני מפסיקה לרצות את כל העולם ואשתו, ושמה את עצמי במרכז. זו הייתה עבודה לא קלה, עד היום לפעמים זה קשה.
אני זוכר שבי, אני זוכר שאני הייתי שכיר, ואת אומרת, אוקיי, עכשיו כבר 6:00 בערב, ואת רוצה לצאת כבר הביתה, אבל לא נעים לך, כי הבוס נמצא.
נכון.
ורבע שעה אחרי שהוא נוסע, אז כל העכברים בורחים.
אז לא, אז הייתי עובדת ממש מכל הלב, אפילו בשבתות, שזה אחד הדברים שסתניתי לעשות, והיום אין מצב שאני עובדת. יצאתי החוצה ויצאתי שאני מאוד מבולבלת, ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו אני לא עשיתי שום דבר אחר, אחרי 15 שנים בהייטק, אבל ידעתי שאני יכולה לגעת באנשים בצורה מאוד מיוחדת. וזה מה שהוביל אותי. והאהבה שלי לנדלן הייתה שנים אחורה. זה משהו שקיים, לא יודע, אנשים היו צוחקים עליי, אבל...
איך מתאהבים בנדלן?
וואו, איך? וואו. נדלן זה...
לא, כי את יודעת, בן אדם שאוהב נדלן, הוא אוהב קירות, זה יותר מתחבר לי לעיצוב.
לא, לא, ממש לא. זה הבנה לדעת מה קורה בכל גזרה בארץ, מעלה פה, מעלה שם, איך מייצרים איזושהי הכנסה. ומעבר לזה, גם נדלן זה לפגוש אנשים. הרבה פעמים שאני עובדת בשוק היד שנייה, זה להיכנס הביתה, לבית הפנימי שלהם. וזה זכות אדירה. אומנם התיווך הוא לבוא ולהביא את הבן אדם לעסקה, אבל בסופו של יום אתה עובר איתו דרך. והדרך כוללת פה הרבה אימון, אימון עצמי, אישי. לפתוח את הדברים, כי אם אתה מגיע לעסקה ואתה לא יודע מה הדברים באמת קורים, אז העסקה
יכולה... אני חושב שכל הנושא הזה, כמו שציינת, וזה לא, לא, זה רחוק ממה שיקרה פה בארץ, אבל באמת, האנשים מסתכלים, אוקיי, בוא תמכור לי את הדירה, ונשלם לך רק אם מחר את הדירה, אבל יש כאן הליך שהוא הרבה יותר מהעסקת המחירה. אני חושב שזו טעות שאנחנו מתייחסים. גם אני שרכשתי דירה, והעסקה התפוצצה שנייה לפני חוזה דרך אגב. נכון שהמתווך לא זכאי לכסף. אני חייב להגיד לך שאני שלחתי לו סלסלת פירות מאוד גדולה. אמרתי לו, תודה רבה על כל הזמן וההשקעה, וקדימה, בוא תתקדם בבקשה לדירה הבאה שלך איתנו. כי אני חושב שבסופו של דבר הם נותנים את הלב, והם יכולים בשנייה אחת לאבד את העסק.
נכון.
את כל ההשקעה...
זה לא עניין העסקי. אני היום עושה בידול מאוד גדול.
את יודעת מה, סליחה?
כן.
לא לאבד את העסק. אז והיא...
אני מסתכלת על זה כשליחות.
לא, אבל נניח את עכשיו מתקשרת למשפחה, ואת נותנת למשפחה מכל הלב שלך.
נכון.
ואני כבר לא מדבר על הפליירים והמודעות, זה כסף קטן, בסדר? את נתת למשפחה את כל הלב שלך ואת כל הדברים, ופתאום בהבזק כלום, העסקה לא מסתדרת.
זה כואב. קמים הלאה.
כן, בדיוק.
אבל זה החומה. מצד שני, רכשת פה, אם ידעת לעשות את העבודה שלך כמו שצריך, רכשת פה אימון, אנשים ימשיכו לעבוד איתך, להמליץ עליך. זה מה שחשוב.
נכון, שלום דרור.
אהלן, אני אשמע.
רגע, לא, עכשיו. שלום דרור.
אהלן, צהריים טובים.
כן, עוד שנייה, אנחנו נסדר אותך.
דש ממינכן.
כן, הוא בגרמניה, מסתבר ש...
כן, אני שמחתי עליו.
שמחת עליו, כן. אז בדיוק אנחנו מדברים על תחום התיווך, ואת במקור מחדרה?
לא, גדלתי בהרצליה.
מדרדה?
גדלתי בהרצליה, קצת אבן יהודה, התחתנתי, עברנו לגור באור עקיבא, היה כמה שנים שהייתי צריכה להתאקלם השינוי, ובנינו בית בחדרה, שכונת הפארק, שכונה צעירה.
שכונת הפארק זה איזה נווה אליעזר שם, בכניסה לבצד ימי.
קרוב לבית אליעזר, הצד המזרחי, יפה.
אני שולט בחדרה, יש לי משפחה מחדרה, אז בי. אין קשרי דם, אבל יש משפחה.
יפה, כל הכבוד.
נהדר. הנה, עכשיו אנחנו נשים גם את דרור שיהיה איתנו, אני חושב.
יפה, אז כמה זמן את בתחום?
5 שנים.
5 שנים. איך הייתה ההתחלה?
בדיוק הסתפתי אותו, שההתחלה הייתה התחלה מאוד אמיצה. הגעתי מעולם ההייטק. כל מי ששמע את זה אמר לי שאני לא נורמלית, ושמי שלמד באוניברסיטה וכאלה לא צריך לפרוש, צריך להמשיך את המסלול לעכברים. ומה אני מחפשת במקום כזה? וזה הסברתי לאופר שפעם ראשונה שעצרתי את כל מה שקורה מסביב ומה חושבים, ושמתי את עצמי במרכז. אני אמרתי לעצמי, איזה כיף, יש לי הזדמנות כל יום לצאת לדייט עם אנשים חדשים, ולהכיר אנשים חדשים. והרבה פעמים גם ההיכרות היא הרבה יותר עמוקה מסתם לבוא, לראות דירה וכיוצא בזה. אז ההתחלה הייתה קשוחה. היו שנתיים.
אבל דרור, אתה תקשיב לתוכנית מההתחלה, אתה תשמע את הכל, אנחנו לא נעשה עכשיו...
לא, בסדר.
איך התחלת הדרך בחדר, בקטע של לפתוח פתאום משרד, לקום בבוקר ולהחליט?
אז קודם כל, את החצי של הרי ראשונה השקעתי בכל העניין של העבודה עצמי ותודעה, ואז החלטתי באמת מה אני עושה עם האהבה הגדולה שלי לנדלן ואנשים. התיווך היה משהו שהיה לי מאוד קל ככה להיכנס אליו, והחלטתי שאני עושה את זה בדרך שלי. נכנסתי לאחת החברות הגדולות, ותוך 10 חודשים הבנתי שזה... פחות אני, בלטתי מאוד מהר. אני חושבת שבזה שאני באתי בגיל בוגר יחסית, ובזה שאני באה עם איזשהו ידע ומאוד תכלס, ומאוד יכולת לסגור את הכל ביחד, ופחות גינונים כאלה או אחרים, עשה לי טוב, ומהר מאוד הובלתי.
כלומר, המקום היה בית ספר טוב בשבילך, את אומרת, ללמוד את תחום הנדל"ן.
רגע, בוא נתחיל. קודם כל, היא אומרת, למדתי את התחום, כי אני מכיר הרבה אנשים שבאים לתחום ואומרים, לא צריך ללמוד.
לא, אין דבר כזה.
קצת יותר למיקרופון.
אני אסביר. כל דבר שאני נוגעת בו, אני חייבת לעשות אותו הכי טוב שאפשר, אין אצלי הדרך. כשאני אומרת שלמדתי, זה אומר שהייתי יושבת עם החומר, הייתי יושבת עם עורכי דין, מהר מאוד עשיתי עסקאות, מהר מאוד הגעתי למצב שאני מצליחה לסגור אותה מא' עטף. אני יכולה להגיד לך שעשיתי מעל 150 עסקאות, היו אולי איזה 4-5 שלא צלחו, וזה אחוזי המרה מאוד מאוד גבוהים. הייתי יושבת עם שמאים, הייתי יושבת, הכל מא' עטף, תוסיף לזה שאני עשיתי בנייה שלי, של בית עצמי פרטי, מא' עטף, אז היה לי את כל המכלול וכל הידע. תוסיף לזה שזה כבר היה בית שלישי שרכשתי, אז גם עניין המשקעות.
אני מקשיב לך, ואני, לא, אני נהנה לשמוע את מה שאת אומרת, ואני אומר, אל תתבלבלי. את לא הטיפוס של המתווך כנראה הרגיל שאנחנו פוגשים ביומיום, כי אני מכיר על כל אחד שאומר, למדתי, יש כאלה שבאים ואומרים, עשיתי רישיון תיווך, אני...
למרות שדרור, אתה יודע, בעשר שנים שאני מכיר את התחום הזה, בשמונה שנים שאנחנו כאן עושים תוכניות, אנחנו רואים שזה לאט לאט, יש הרבה הרבה יותר חבר'ה, כמו זיו, שהתבגרו, באים לתחום הזה לא יום אחרי שהם החליטו שלא יודע, ששמענו שעושים שם כסף. נכון? זה, התופעה הזאת...
לא יודע. לא מדבר על המקרה הספציפי של זיו, אבל אני יכול להגיד לך שנעם לי מאוד לשמוע שהיא באה ואמרה, למדתי את התחום, ישבתי, קראתי, נפגשתי, ובאתי עם המטען האישי שלי, וזה מה שעושה את הייחודיות שלי. אני בטוח שבאותו משרד גדול שעבדת בלי שאני יודע מי את מתכוונת, אז היו גם הרבה לא בטייפ קאסט שלך.
נכון, וזה מה שהוביל להצלחה המהירה שלי. אז בסופו של יום עשו לי שירות מאוד מאוד טוב. אני חושבת שכל אחד עובר את המסע שלו בחיים. לכל דבר יש פלוס ומינוס. לפעמים גם שאתה פחות חושב אולי, ופחות יותר מדי עושה, אז... ואתה עושה דברים מאוד משימתיים, אז לפעמים הרבה יותר קל לך מאשר זה, כי יש בעבודה הזאת גם הרבה דברים סיזיפיים, אז אני אומרת לו, אני פחות מתעסקת באחרים, יותר מתעסקת בעצמי, איך אני התחלתי, לאיפה הגעתי, ולאיפה אני רוצה להגיע.
לא רק זה, כן. אני בטוח שלקוח שנפגש עם פרסונה כמוך, ונפגש עם פרסונות נוספות, הוא מהר מאוד בתחושת הבטן שלו, אומר, רגע, יש פה משהו אחר, יש פה הבדל, ו... ומהבחינה הזאת, כנראה שהאחרים מרימים לך להנחתה, ואת כנראה יודעת להנחית. וזה כיף לשמוע. אני לא חושב שכל השוק הוא כזה, ואת יושבת פה, כי את לא כמו כל השוק. את כנראה משהו אחר.
סתכל, דרך אגב, היא חלק מקבוצת ברוקר.
נכון. נכון, ואם נפתח את הנושא של ברוקר, זה בעצם הבידול שלנו זה שבוחרים בך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני נכנס לברוקר, אני יכולה להגיד לך שפנו אליי אחרי שהייתי 3 שנים במקצוע, קודם זה לא עובד, ואם אנחנו נעבור אחד-אחד, אנחנו נראה באמת את האיכות של האנשים, והעבודה המקצועית והמאומצת גם שבן עושה, וגם של שאר חברים.
רגע.
כן.
סליחה, כן. דרור, אני חייב לשאול אותך. אני קם היום בבוקר, מחליט שאני רוצה להיות זכיין ברשת כלשהי.
יש לך קצת כסף?
אני מצלצל לאותו בית.
יש לך, בשפה של הרשתות הגדולות, יש לך פעימות לב. אם אתה מקרב את הפה שלך לחלון, יש הל על
הד, כן.
על החלון. אז יאללה בוא. לך תדע מה יצא. מקסימום נצליח. ולקנות זיכיון, כולה אם יש לך את הכסף או אין לך את הכסף.
כלומר,
כן,
לא...
יש איזה מבדק כזה או אחר,
כן,
אבל אני
אבל
לא
מאמין. כן, אבל לא אומרים לי, אבל... אתה יודע מה, אני אלך למקום אחר. לא אבוא ואגידו, רגע, עבדת לפחות שנה, שנתיים, ברשת, לך תעבוד ברשת, אתה רוצה להיות מנהל לעשות זיכיון, לך תעבוד. אני חושב שברשתות המבוגרים, אתה צריך בשביל, לפני שאתה נהיה זכיין, אתה צריך להיות עובד מן המניין, עם המתלמד.
לא מכיר...
מהארומה.
לא. אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדברים, אתה שואל אותי האם זה רק כמותי או גם איכותי. כאילו, תפקידו של המזכה למעלה, זה למכור זכיונות. התפקיד של אבי, כנראה, אם לשם התכוונת, לא, אז אז להביא איזה סוכנים. על זה זה בנוי הפירמידה של העולם הזה. לא רק בישראל, דרך אגב, בכל מקום. ולכן, כמו בכל מקום בעולם, פרטו עובד גם פה. רק 20% מהחבר'ה.
אתה יודע מה, אני...
אני חושבת שבשאר העולם, מה שבדקתי קצת בארצות הברית, וצריך לראות, הם לוקחים את המקצוע הזה ביתר רצינות.
זה שאר העולם, אני דברתי על שאר העולם. בואו נתן כבוד לשאר העולם.
פה מתחילה...
ארצות הברית שונה לחלוטין.
נכון, נכון. יש לך הסמכה משפטית, אתה עושה את החוזה.
ארצות הברית שונה לחלוטין. פה ניסו בזמנו, כשבנו את חוק המתווכים, ניסו לקחת חלק מהדברים מארצות הברית, אבל לא הבינו את מה המשמעויות, ולכן גם מדינת ישראל ככה זה נראה. אבל אפשר ללכת למקום כמו פורטוגל, שזה ממש לא כמו בישראל, וזה נראה גם, זה נראה גם ככה. אבל עוד פעם, פרטו, חוק מאוד חזק, עדיין 20% מהמתווכים באמת עובדים, ומתפרנסים, ועושים כסף.
הם מחזיקים את אותם משרדים.
80% דלת מסתובבת, באים, עושים נזק לענף, והולכים, כי רובם, כל מה שצריך זה לבוא עם רישיון, ו... בשביל לקבל רישיון לא צריך יום לימודים ארוך, תקרא את הספר, תעשה בחינה או שתיים, ותגרש לקבל את הרישיון.
כן, ואם אני חוזר לאותה התנחתה, רשת ברוקר, למעשה, הם אלה שפנו אלייך.
נכון.
זה לא סוג של זיכיון, נכון?
לא, לא, ממש לא, ממש לא. פנו אליי אחרי ששמעו המלצות, אחרי שעקבו, ראו, בן פנה אליי, ועשינו כמה רעיונות, ובאמת, בסוף זה עבר. הכוח של ברוקר, באמת, זה... הם מגיעים אליך, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני רוצה להיכן, אתה יכול לבוא ולהגיד אבל זה לא יעשה מהמקום הזה. זה, אין פה בכלל עניין של זיכיון, יש פה עניין של איכות, הקפדה על איכות, אתה לא עומד בסטנדרטים, אתה לא נמצא, כל הנושא הדיגיטלי, כל הנושא העתידני, זה מה שאנחנו ככה שמנו על דגלנו, ולהתקדם קדימה. יש פה, אני חושבת שלמתווך המקצועי יש תפקיד מאוד מאוד גדול. ואם אני מסתכלת בהשוואה לארצות הברית, אז אני הייתי כן רוצה לראות את היכולת של המדינה להביא לנו את ה... להרשות לנו, כי זה מצחיק, כי בסופו של יום, כשאני יושבת למסע ומתן עם לקוחות, אז אני אמורה להכיר את כל הדברים, כי אם אני לא אכיר, זה יתפוצץ. ומצד שני, משפטית אסור לי לעשות הרבה דברים, ואסור לי להגיד, אני תמיד חייבת לגבות את זה מול עורך דין. אז אם אני מסתכלת קדימה, זה מקום שהייתי מאוד מאוד רוצה. אני יכולה להגיד לך שרוב העורכי דין שאני עובד איתם, הציעו לי כמה פעמים להצטרף למשרדים שלהם, לא מכירים את הרצון הזה באמת להבין, לדעת, לרדת לפרטים, אז העסקאות הרבה יותר קלות. אתה מגיע, אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי, כבר סגרתי את הכל, זה שם. אני לא יודעת למה המדינה שלנו לא לוקחת את זה קדימה, אני לא יודעת למה לא אומרים, אוקיי, בוא תעשה תואר ראשון, ואז תוכל, לא, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שבאמת הלמידה והעשייה ביחד קידמו אותי בצורה משמעותית היום להסתכל על עסקאות ועל דברים כאלה. להגיד לך שרק מי שלומד מצליח, לא בהכרח. אבל כן הייתי רוצה שהקולגות שלי יהיו לפחות כמו הקולגות שהיו לי בהייטק מבחינת האיכות, אבל כנראה שאנחנו...
שבוע קראתי, נדמה לי, באחד מהעיתונים הכלכליים, שיש תביעה של לקוח שתובע את עורך דין, שייצג אותו ברכישה, כי הדירה הייתה לא בהיתר.
כן, כל פעם.
ראינו את זה, אני מניח, כולנו. ואז אתה אומר, רגע, שנייה, מה אנחנו מדברים על המתווך? יש פה עורך דין שעושה עסקה על דירה שלא קיימת, אז אתה... אז השוק הזה כנראה הוא אחד יותר מורכב.
כן, אבל דרך אגב, יכול להיות שהעורך דין לא יודע שאין יותר לדירה הזאת.
מה זה לא יודע?
אתה חייב לבדוק את זה, זה
אלף בית.
זה, אבל יש שמעות. מי העורך דין לפעמים לא?
מי אמר שהוא עשה שמעות?
זה לא עניין שמעות. אתה בודק את הדבר הראשון הזה. אתה אומר לו, נו, בדרך כלל אני כשאני עובד את הנכס, אז זה דברים שאני הולכת...
אני יודע תמיד שאני עובד עם לקוחות שלי, ואני מבקש מהם, בקשו מה... אז בי, שאני רואה דירה בשבילי, אני מבקש מהמתווך, אני מבקש לראות נסח טאבו, ותיק בית משותף.
נכון.
33 שקלים מוציא, נכון. או 35 דיסק. שקלים. אתה לא רוצה, אתה מקבל את זה כן. בקובץ.
תקרא דיסק בשפה.
נכון. כן, לא, אתה יודע, ואז אתה רואה את המזהה, אתה יכול לעשות חצי מהעבודה של אותו שמי. עוד פעם, אני לא אחליף את השמי, אבל אני יבין שיש כאן, שיש זיהוי חד ודאי. דרך אגב, אתה לא יכול, לא תמיד יש שם את הנושא של היתרים בתוך התיק הזה. אני לא נתקלתי בהרבה עורכי דין, חייב להגיד לכם, אני עובד עם המון, שמבקשים את הדברים האלה, מבקשים כן נסח, מבקשים כן תתי חלקה, אני כן נתקלתי בהרבה מתווכים, בעורכי דין שאומרים, אנחנו רוצים שמעות מוקדמת, ואז מה קורה? מגיע המתווך, למה?
נכון, אז רגע, שנייה, אז...
בלי להעליב.
אז רק, כמו, אלתה פה זיו, נכון, להנחתה, אז... אחד מהדברים, האם מתווך מתרשל בתפקידו? אני חושב שההתרשלות היא כבר של המתווך, אבל יכול להיות שהמתווך אמר לו, תקשיב, הדירה עוד לא בהיתר, אני לא נכנסתי לכתבה עצמה, אבל בוא נלך רק רגע לדירות יד שנייה, שזה הרבה יותר קל. קיבלת דירה לטיפולך, אתה לא הולך לתיק בניין, אתה לא מוציא גרמושקה, אתה לא מסתכל אם יש חריגות.
נכון.
כאילו לפני שבכלל התחלת להחליט אם אתה רוצה לטפל בדירה. בסדר, אנחנו מלמדים... אנחנו רוצים את הנכס אצלנו. שנייה, רגע. לא בטוח שמתאים לי לטפל בנכס שהוא עם חריגות בנייה, לא בטוח לטפל בנכס שהוא מבנה מסוכן. אם אתה לא בודק את הדברים, ויש בחדרה באזורים הישנים מספיק דוגמאות למבנים מסוכנים.
אבל זה עניין של התמקצות של אזור. בן שעובד באזור יודע בוודאות, שוב, מי שמקצועי ועובד בדברים, הוא יודע בדיוק גם עורכי דין וגם מתווכים. כמובן, לכל דבר יש מחיר. יש מחיר לחריגות, יש מחיר לדברים, וזה דברים שאתה צריך לדעת.
כן, אבל אם אתה הולך עכשיו למכור, עזוב את הקונה רק רגע, אתה הולך למכור דירה, ויש בה חריגת בנייה, ואתה יודע כמתווך שהעירייה שולחת פקח, כי היא כבר יודעת שזה... והוא הולך להיות בהפרת חוזים. אתה לא יודע לטפל בזה מראש ובזמן. אתה עוד פעם תלוי בכל עיר.
נכון.
אז פה כן יש את הנושא ההתמקצות, שאתה יודע איך העירייה תטפל בזה.
אתה מכיר גם את הרחובות, את הבניינים, את הדברים. זה לא נוחת עליך ביום בעיר. אתה יודע, זה דברים של שנים, אז אתה צריך ללמוד את האזור כמו שצריך, וזה חוזר.
אני אספר לכם משהו שלא התפוצץ לי. אני ראיתי נכס בחיפה, שיבת ציון, לא זוכר את המספר, מיקום, לפני שנה ראינו אותו למחירה, מיקום פיגוס. אני אומר עכשיו, אני פשוט מדהים. ממש שם איפה שהבולגרי, ליד הבנקים, למעלה, יש שם מאפייה חדה.
אתה הוציא אותי עכשיו רעב.
עזוב, יש שם מאפייה, עזוב, משהו מדהים, מדהים. לא בורקס בולגרי, אוכל בולגרי כזה, תלך לשם.
עוד יותר, אתה ממשיך.
עוד יותר, נכון, שכחתי ש...
אתה ממשיך.
עכשיו באתי, פתאום העלו אותו עוד פעם למחירה, ואז אני תוך כדי...
אותו מדבר, אחד?
לא אותו אחד, אני מדבר עם מישהו אחר ש... כן, שמע, הנכס הוא ביתר וזה, אבל זה מחסן.
אה, חמוד.
אין בעיה לקנות אותו במזומן, משכנתה לא תקבל עליו.
לא, אתה גם קונה מחסן, בוא. אתה צריך להבין את זה.
זה שהמחסן עם גלריה ומזגן.
זה לא רלוונטי, נכון. בסדר, אבל שוב, אני חושבת שהתמקצעות פה באזור הוא מאוד חשוב. אני כן יכולה להגיד לך שיש באמת בחדרה מגוון דברים. אני יכולה לתת לך דוגמה לבניינים שאין להם רישום בטאבו. אין להם רישום בטאבו הרבה פעמים כי הקבלן לא סיים איזשהו, יהיה לו דברים, אבל אין שום בעיה לקבל משכנתה, אין בחריגות, אין דברים. הרבה פעמים אנשים שמגיעים מחוץ לעיר, מראש אומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. לא רוצים.
את דברת שומעים... איתי רישום בטאבו כחברה משכנת עדיין.
בדיוק. נכס שהוא בין 30 שנה וכאלה, מאוד מאוד יכול להרתיע אנשים שמגיעים.
זה דרך אגב, מניסיון נכון. יכול גם להרתיע את הבנקים.
אז זהו, בגלל זה אני אומרת כל מקרה לגופו. אם יש לך היתר בנייה וטופס 4 ויש משכנתאות, לא אמור להטריד אותך. בסופו של דבר, גם כשאתה קונה נכס חדש, יש שם חברה משכנת. זה פשוט לא נעים שהדבר לא הושלם. זה איזשהו תפיסה בראש שאנחנו רוצים נכס שהוא נקי בטאבו.
אני לא מסכים.
רגע, שנייה, אני רוצה רגע להגיע לנקודה. אני אומרת כל מקרה לגופו. אם הנכס עכשיו לא רשום בטאבו, אבל יש חברה משכנת ויש את כל הדברים והבנק לא עושה בעיות, במשכנתה, וזאת עסקה טובה שיכולה לעזור לך להתקדם, אני חושבת שזה טעות לפסול. אני לא בטוחה שזה מתאים לכל אחד אם נניח אין טופס 4, ואז אתה לא יכול לקבל משכנתה, וזה עסקת מזומן, אז זה כבר לקוחות אחרים.
אבל אני רוצה למכור את הבית בעוד שנתיים.
נו.
איך אני מכור אותו? גם כן, רק בעסקת מזומן?
לא, רגע, שנייה, דיברתי על עסקה ראשונה שהיא לא עסקת כן. מזומן, שהיא מסודרת. פשוט אין את ההשלמה הסופית. אוקיי? ויש מקרים של מזומן עוד פעם, אתה צריך... אני, כשיוצא לי מצב כזה, כשאני מוכרת נכס שלא ניתן לקבל עליו משכנתה, קודם כל זה דברים שאני בודקת לפני כן, אני לא זה, הרבה פעמים יש דירות שמוגדרות כמשרד. מתנהלות כדירה לכל דבר, מגדרות ממשרד. זה הדבר הראשון שאני מדברת בשיחה. ואלי יום אחד אמר לי, תגידי לי, מה, את קודם כל אמרת השלילי? אמרתי לו, קובי, זה לא שלילי, זה דבר בסיסי. יש אנשים שלא מתאים להם לקנות משרד. יש לזה הרבה אספקטים אחרים, במיוחד אם זה נכס ראשון, לא בהכרח שווה לו. אז בילי, מה,
תבזבזי את הזמן שלך, אם זה לא מתאים
לך? אני לא רוצה גם לבזבז את הזמן שלו. עכשיו, שוב, זה כל מקרה לגופו, מצד שני. זה נכס שהוא מאוד מאוד מבוקש להשכרה. זה נכס שמתואם טוב לאנשים בוגרים. ובסוף לכל סיר יש מכסה, כל שאלה של מחיר ומתי. אני התעכבתי בהתחלה על עניין של אנשים בבנים בידיעה שאם הנכס הוא מעל 7-8 שנים, מאוד מאוד חשוב להם הטאבו. נכון, זה מאוד חשוב. ודרך אגב, המדינה היום הרבה יותר אוכפת את זה. אם תשים לב, היום קבלנים, עד 10 שנים יש את הרישום בטאבו, כבר אין את החריגות שהיו בעבר. חדרה, יש לה את כל המקרים האלה, וכל מיני אזורים. אתה צודק, אבל זה לא שחור לבן. וזה צריך מאוד מאוד להכיר ולהבין, ואז לבוא בצורה ברורה.
אני לא מתווכח על הנתונים ששמת. אני רק אומר שאחד מהדברים שאני תמיד אומר למי ש... שואל, אל תחשוב רק על הקנייה,
נכון.
תחשוב גם על המחירה.
נכון.
וכל האתגרים ששמו לך בתהליך הרכישה שלך, תצטרך אתה להעביר אותם את הקונה, תזכור מראש שבמקרים, חלק מהנקודות שציינת, מראש אנחנו מדברים על קהל קונים הרבה יותר מצומצם. נכון. זה לא שאין קונה למשרד שמשמש לדירה. אנחנו רואים בתל אביב, את יודעת מה, בבני ברק אתה רואה, זו דוגמה נהדרת בשביל אופר, בבני ברק בנו בניינים חדשים עם חניית תת-קרקעית. אבל בבני ברק אין הרבה רכבים פרטיות. ואנשים, מה שעשו, הסבו אותם ברור ליחידות מגורים. עכשיו, זה נהדר, כי אתה מזכיר את החנייה, בנית, סגרת אותה.
מה, קודם של 7 מטר?
לא, 7, קודם כל זה בדרך כלל סביב ה-12, אבל אם לקחת שתי חניות צמודות, כבר היה לך שם מים וחשמל, כן.
מה?
אז אנשים בנו בבנייה קלה, לקחו שתי חניות, סגרו יחידות מגורים, כל החניון יחידות מגורים.
וואו.
וזה בסדר. זה בסדר כי זה חלק מהיחידה שלך וכדומה, והעירייה בבני ברק לא מטילה קשיים על שימוש חורג במקרים הספציפיים האלה למגורים, בטח לאוכלוסייה הזאת. אבל לא לכל אחד זה מתאים.
מסכימה.
וגם תזכור שחנייה אי אפשר למכור אותה בנפרד מהבית, אלא רק למישהו, יש לו נכס באותו בניין.
נכון.
אתה לא יכול למכור חנייה למישהו אחר.
אתה צודק.
אז זה לא שלא יהיו קונים.
נכון.
אבל תזכור שאתה, במקום לדבר לשוק רחב, אתה מדבר לשוק הרבה יותר מצומצם. תהליך המסע ומתן שלך הוא פחות איכותי.
נכון.
קח את זה בחשבון.
צודק.
ועדיין אני אומר, כן, לכל סיר יש מכסה, ובסוף תמיד יהיה קונה, אבל תחשוב לא רק על הקנייה שלך, אלא
לא,
גם
בוודאי,
על הרכיבה.
כזה אמרתי, זה נתונים שחייבים להגיד אותם מראש. גם אני, כשאני יושבת עם הלקוחות, לפני שאני מייצגת דירה, אני עוברת את כל הדברים, עושה שיעורי בית.
מה שאני שומע כן. בין השורות, זה שאת אומרת, אני מוכרת הרבה למשקיעים. כאילו, את
לא,
חזר...
לא בהכרח, לא? גם וגם.
לא, אני שמעתי אותך אומרת, זה לא הדירה הראשונה, זה השלישית, זה... לא, לכולם זה כן יתאים, תבוא במזומן וזה, אני מבין.
אני אומרת, זה תלוי בנכס.
לא, רגע, אז בואי, רגע, אני מרים לך להנחתה. אני אומר לך, תספרי קצת על למה חדרה למשקיעים.
אוי, אני חושבת שחדרה, תראה.
יש היתרונות.
אם אנחנו נסתכל...
הייתי שם, תכף אני...
כן. אם אנחנו נסתכל, קודם כל, הנדלן בכל הארץ עלה, אני חושבת שהרבה ערים שהיו ככה באמצע ירדו, אני חושבת שחדרה יש בה הרבה יתרונות, מהסיבה הברורה שזו עיר מאוד גדולה, שיש בה הרבה אוצרות, יש בה את הים, יש בה רכבת, יש לה הרבה שטחים, מה שאנחנו רואים מסביב שהולכים מצטמצמים. האוכלוסיות שמגיעים אליה בשכונות החדשות, וגם בשכונות הוותיקות, אוכלוסיות טובות. החינוך בחדרה, יש להם כמעט את כל המגוון האפשרי שיכול להיות. יש לנו דמוקרטי, ויש לנו חצי דמוקרטי, ויש לנו בית ספר מכיל ומשחק, ויש לנו אנתרופוסופי, שזה משהו שמושך
אני חושב שאחת
הארץ.
הבעיות שמרבית האנשים שמסתכלים על חדרה, הם מסתכלים על מרכז חדרה, כמעט
לא... המרכז היה מאוד חזק.
הוא היום, לא, הוא גם מאוד מאוד השתדרג.
אז זה ויצמן כאילו?
לא, הנשיא, גיבורים, ויצמן זה...
לא, אבל יש גם המון התפתחות, התחדשות עירונית בחדרה, המון פרויקטים חדשים של הריסה. יש... ונוסיף את כל השכונות החדשות שהכניסו...
הפארק.
בדיוק, כמו השכונה שהיא גרה בה. וזה מרכז
בסופו של יום אני תושבת שכונת הפארק, אני כבר 6 שנים, ואני אולי זה לא ישמע כל כך יפה, אבל בסופו של יום הגענו בגלל המחיר, ורוב החברים שלי ורוב אנשים, אף אחד לא בחר בהתחלה את חדרה, כי העיר הזה גדלתי בהרצליה, אחר כך אבן יהודה, אבל חדרה סיפקה לי את העון האנושי שהיה לי מאוד נעים וחשוב להיקלט אליו, ובנוסף לכך הכל קרוב לי. זאת אומרת שאני רוצה ים, יש לי ים. אני רוצה מרכז, יש לי מרכז. אני רוצה חינוך לילדים, אז זה בקרבת מקום. אני חושבת שהתמהיל של האוכלוסייה והיכולת שלך להשתרש במקום מסוים ולנהל את הצרכים שלך בצורה כזאת או אחרת היא מאוד טובה. רוב האוכלוסייה אצלנו, דרך אגב, זה אנשים שהגיעו מבחוץ, בייטקיסטים.
בוא לא נשכח, הקרבה ליוקנעם, חיפה, תל אביב, או הרצליה, זאת הקרבה. איפשהו
נכון.
זה סוג של כזה, נכון. באמצע הפיצול. יש רכבת שבדרך כלל עובדת.
נכון.
וכביש החוף שהוא לפקוק.
קודם כל, אני עוקב אחרי העיר הזאת, כי יש לי חבר שהוא במועצת העיר, ואני רואה את ה... טוב, אני אגיד לך את השם. מהרשימה של ראש העיר.
אוקיי.
אז אני עוקב ואני רואה, ולפני 3 חודשים היה טריאטלון חדרה, אז...
מקביה?
לא, לפני המקביה, עוד לפני המקביה. טריאטלון ילדים ונוער בחוף אולגה וזה. ואז, אתה יודע, לא הייתי שם חודשים. דרך אגב, צריך להגיד מזל טוב, כי השבוע פורק הגשר הישן.
איזה גשר פורק?
הגשר הישן על כביש החוף היום.
מול התחנת דלק של הולכי רגל?
לא, מול העמדה של החיילים שהיו מקבלים את הסנדוויץ' לפני 40 שנה.
כן, איפה ש...
סוף סוף.
מה עשו במקומו?
מחלף גדול, מחלף גדול. יש ליד זה קניון פתוח.
כן, עשו את הקניון.
אני הייתי בשוק. בקיצור, נוסע ב-5 בבוקר, כבר היה אור. עכשיו אני נוסע על כביש 4. מגיע לכיכר של המשטרה.
כיכר של המשטרה.
כן, שכבר נדעתי זה כבר...
זה מה שהדיבר.
רמזור.
נכון.
איפה שהיה פעם הבורקסים של אופר. כן, ברור.
שאולי, לא, יש שם
שאולי. ומתחיל לנסוע. זוכר שפעם היה, דרך אגב, שם המגרש של הפועל חדרה בצד שמאל. איננו. מחפש את המעבר של הפסי רכבת הישנים. איננו. יפה. ופתאום רואה קניון בצד שמאל.
נכון.
בשוק.
נכון.
אז העיר התפתחה. אני אגיד לך מה... ואני חושב שמה ש...
התפתחה ותמשיך להתפתח.
כן, אני לא יודע להגיד קדימה, אבל... אני חושב שהעיר הזאת עוברת את התהליך 10 שנים, בגלל שהיא רחוקה מנתניה 10 קילומטר, אז היא גם התרחקה 10 שנים אחרי נתניה, והיא עושה את אותו תהליך שעושה נתניה. אני חושב שנתניה השכילו לעשות, ופה זה עוד לא קיים, זה בנתניה יש השכלה גבוהה.
ותעסוקה.
וכשיש בדיוק. ואני דווקא מתחיל עם ההשכלה. אם יהיה בחדרה מכללה ללימודים, או, אני לא חושב שתהיה אוניברסיטה, אבל אם יהיה מכללה חזקה, כמו האוניברסיטה בנתניה, מכללת נתניה. זה מקפיץ עיר. כי יש לה כבר את התחבורה, בדיוק כמו בנתניה, עוד כמה דקות נסיעה, אני לא חושב שהם קריטיים. וכן, בנתניה יש מספר אזורי תעשייה מאוד 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 חזקים. של ממשיכים להתפתח.
אני עבדתי באחד החברות שם, ואני זוכרת שממש העתיקו את המקום שלנו מהרצליה לאזור תעשייה, ורשת עיר הסכילה ואמרה, תבואו, ניתן לכם הקלות רציניות בארנונה. אנחנו ממש זוכרת את זה. אמרנו, מה, נתניה, העניינים, ויאמר לזכותה, היא עשתה פלאים, ממש פלאים, ולדעתי, בהלימה, אחרי כמה שנים, מחלת נתניה תפסה את התאוצה הזאת.
נכון, אז אני מסתכל על חדרה ואני אומר, רגע, איפה אזור התעשייה, איפה ההייטק שלה? אני לא רואה. ולכן היא הופכת להיות עיר שינה, וזה לא יעבור.
עיר מעבר.
וזה כעיר, אנחנו לא נראה את מה שעברה נתניה, לא נראה בחדרה, למרות, כאילו, הפוטנציאל על הנייר שיש, וזה בגלל מחסור של שני דברים, לטעמי, לפחות זה אזור תעשייה ומגוון תעסוקה שהיא יכולה להציע.
אתה לא יכול לצפות מכל עיר שרוצה להגיע לעיר, זה לפתוח אוניברסיטה ותעסוקה ברמה גבוהה. בכל זאת, אנחנו במדינה שהמרחקים הם קצרים. אני מסכימה ולא מסכימה. מסכימה עם הקונספט שאני חושבת שאנשים שיש להם תעסוקה, אז יהיה להם יותר קל. אתה שוכח שהקורונה עשתה פה איזשהו שיפטינג מאוד מאוד רציני, גם בהוויה של האנשים שפתאום לא בא להם יותר לבזבז זמנים על הכבישים, ולא בא להם להתעסק יותר בדברים, יכולים לפתוח מחשב ולעבוד. אני מסכימה שזה מאוד חשוב, זה מכניס גם כסף לעיר ויכולת להתפתח. אני לא בטוחה שבכל עיר...
עושה אוכלוסייה הומוגנית יותר, כי כרגע מה את באה ואומרת? בגלל האופי של העיר, רוב האנשים הפכו את חדרה לעיר שינה.
לא, אתה אמרת. לא. היום אני פחות מסכימה איתך.
למה? איפה הם עובדים?
הם איפה הם עובדים? בחיפה, בתל אביב.
זה מה שאני אומר.
אוקיי, מבחינה הזאת...
מקומות התעסוקה שלהם היא לא בעיר, חוץ
להם. הם יוצאים ונכנסים, הפקקים מהיציאה הזה. זה בדיוק כמו קריית השרון.
תקשיב, בנתניה פשוט התחבורה הרבה יותר קלה. הרבה יותר נגישה.
אני חייב להגיד לך...
התשתיות קצת יותר טובות.
נתניה, עיר פקוקה מאוד, במיוחד עכשיו שעושים שם את השיפוץ על הגשר.
כן, אבל אתה יורד, יש לך על המחלף, על כביש 2, יש לך מוניות שירות, יש לך רכבת, מאוד מאוד קל להתנייד.
כן, אבל עדיין מי שגר, מי שעובד באמדוקס לצורך העניין, וגר בקריית השרון, עדיין אוכל פקקים. ביציאה מקריית השרון.
פקקים יש בכל מקום. בעוד יהיה, בואו, אנחנו לא הולכים למקום טוב בהיבט הזה.
זה נכון, אנחנו נעמוד באיזשהו
שלב. הכל מתחיל בתכנון.
צריך מסוע, אתה יודע, מסוע שכל הזמן היא כמו בשדה תעופה.
אני חושבת שנתניה עשתה תכנון מאוד מאוד טוב, באמת. נתניה עשתה תכנון של הדברים מאוד טוב. אני בטוחה שאוניברסיטה לא תעשה משהו רע, אבל אתה יודע, אם אתה בא בגישה כזאת, אז אתה מצפה שבכל עיר חזקה תהיה אוניברסיטה, וזה, אני לא יודעת אם זה ישים. כי המרחק בין נתניה לחדרה הוא כלום.
נכון.
כלום טוב. ושום דבר.
אנחנו שלוש דקות יוצאים.
תדעת מה עומד לעשות עכשיו? מה? להוציא אותנו לשיר.
כן, יאללה. לתת למאזינים שנייה מנוחה. כן. כי אנחנו כבר כן. דקות
מדברים. מה הכנת לנו?
שלמים, עידן... עידן רפאל חביב, בקשה כן. של האורחת שלנו. של
אופה. בואי אליי.
יפה שלמי בואי אליי כמו שקט ללילות בכל הפירות שמובן בכל השנים שעברנו עולה בדרך הסוף מי הפכנו אני יכול להסתכל איזה שעות ואיך את שר על עצמך נתבייש בעדים איש הזה שמנגל תראי הפכנו להיות יותר דמות גם אם לא תרגשי תמיד יותר כל בואי אליי כמו רוח לגלי את שפה שאין לי בואי אליי כמו שקט ללילות בכל הפירות שובר לכל השנים שעברנו כמה בדרך הספר כמי הפכנו דודים היו מלחמות וניצחנו כמה רחוק שהגענו הפכנו דודים
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור, מה קורה?
אני מצוין, מה שלומך אופר?
נהדר, זיו כהן אמסלם, לב נכסים. למה לב נכסים החלטת?
אני לא ידעתי בהתחלה איך אני הולכת לקרוא, אני זוכרת שפתחתי עוסק מורשה, ואמרתי, רגע, איך אני אקרא לעצמי? אז כבר אומרים, תשאירי שם פרטים, אמרתי, לא, אני רוצה שם עם השמות. אז ישבתי וחשבתי ואמרתי לב נכסים, היום יש לי חברה בעם. אני חושבת שאני שמה את הלב שלי בכל דבר שאני עושה מעבר לרציונליות ולעשייה, אז יש איזה משהו מאוד אנושי שחשוב לי לעשות אותו. מעבר לעסקה.
כמה אנשים אתם במשרד?
5 אנשים.
וואו, זה סוכנות
לא,
סוכנות.
לא כזה גדול, זה לא. עכשיו בהתאבות לא... לא,
לא, לא, לא צריך להיות, את יודעת,
לא כזה גדול, אבל מאוד איכותי, ו... מקווה שימשיך ככה.
עובדים באזור?
חדרה, הרוב, כמו שציינתי, אני באה מהפארק, שולטת, יודעת, מכירה, עכשיו אני מתרחבת לאזור הים, כמו שציינת, אולגה. גם בעיר, עסקאות טובות, בכל העיר.
מי שעובד בחדרה יעבוד באזורים גם ליד? נגיד מושבים, קיבוצים.
אז אני אגיד, אני חושבת שההתמקצעות היא מאוד מאוד חשובה. חדרה היא מאוד גדולה, יש לה הרבה הרבה שכונות, יש לה הרבה מקרים, אתה צריך להכיר את הדברים לעומקם. אני חושבת שבשביל לתת שירות טוב, אז לי באופן אישי פחות מתאים. אני כן יכולה להגיד לך שאני עשיתי ואני עושה כמה עסקאות טובות גם באור עקיבא, זה לא המיין פריוריטי שלי. אבל בגלל שגרתי שם ואני מכירה וזה אנשים שככה סומכים עליי, אז אני עושה את זה. באופן אישי אני מתמקצעת בעיר.
אני חושב שיש יתרון בלהתמקצע בעיר, גם בסוף גם אני, תקני אותי, מהניסיון שלי, מרבית הלקוחות שלך בוודאי זה מעגל, פה לאוזן.
לגמרי, לגמרי, נכון.
והפה לאוזן הכי טוב זה בתוך העיר.
נכון, אני הפעם אומרת, שליטה זה משהו שמאוד חשוב. ואם אתה רוצה לשלוט ולדעת, אתה צריך להתמקצע. אם אני עכשיו אתחיל להתפזר למושבים, והדברים שזה אופי אחר של עסקות, לגמרי, אז לפעמים תפסת או לא תפסת. זה,
אז תעשי עוד... אחד, אבל אתה בזבזי פי ארבע זמן.
נכון, ואתה גם נותן שירות פחות טוב. אם אתה לא מתמקצע כמו שתראה, צריך השירות שלך יהיה הרבה פחות טוב.
גם אופי העסקאות והמורכבות שלהם היא שונה, אם את צריכה התמחות אחרת לגמרי. אותו שמי שאנחנו שנינו אוהבים.
איזה שמי אנחנו שנינו
אוהבים? בהזדמנות אחרת, אני אגיד לך. שמי שמתמחה במושבים.
נכון.
ניצן.
בדיוק.
כן, כן, כן. אוהב. לא, פשוט יש עוד שמי שאני מאוד אוהב.
לא, בסדר, לא, זה כן, לא, אני אומר, אבל אני מסכים איתך של התמקצעות ולהיעדר פיזור גיאוגרפי, או נגיד מיקוד גיאוגרפי, יש בטח בתחום הזה חשיבות.
גם, דרך אגב, החיבור שלי לניצן דרך אורית, שגם היא, ההתמחות שלה זה נחלות בעיקר.
נכון, א',
כן, שזה גם כן משהו... אבל ניקח את הנחלות בנפרד,
אבל רגע, רגע,
יש לנו עיר.
יש לנו פה מומחית לחדרה, אז בואו נשאל, למה לבוא לגור בחדרה?
למה לא? אז נתחיל מזה, באמת שהעיר היא עיר גדולה, יש בה את כל המשאבים שצריך מלבד אוניברסיטה.
החשמל שם הוא איכותי יותר, כי הוא מגיע קרוב.
ישר מרבין, אתה אומר.
כן.
אז נסתכל עליה, יש לה מזרח מרווח, יש לה מערב טוב, המרכז עובד, חינוך כמו שציינתי, את כל המסגרות האפשריות, ההון האנושי הוא הון טוב. המחיר עדיין יותר אטרקטיבי מהמרכז, למרות שאנחנו רואים שזה הולך...
שואלים אותי אם יש דירות מתחת למיליון שקל.
יש לא הרבה.
אני דרך אגב, יש לי עכשיו לקוחות שרכשו...
במזרחית או ליד הבית חולים?
לפני הבית חולים אולי תמצא. בזה, אבל גם אין הרבה.
עכשיו יש לי לקוחות מיליון 170.
איזושהי אופציה של פינוי-בינוי, ישר מאמירים את המספרים וכיוצא בזה. סליחה, מה אמרת?
יש לי לקוחות במיליון 170 רכשו עכשיו.
מיליון... אז זהו, מיליון 170, הוא דיבר על פחות ממיליון.
כן.
נכון. יש, אולי כל הדירות משרד וכיוצא בזה.
לא, אז הבנו, ומי באמת בא לגור בחדרה היום? לגור, תכף נדבר על משקיעים.
אז אמרתי, הרבה משפחות צעירות. הרבה משפחות צעירות שרוצות חינוך מסוים, רוצות לקנות דירה. יש איזה משהו מאוד רגשי בעם שלנו שבסופו של יום רוצה להרגיש בטוח, אנחנו שמים לב שגם כמו שהמחירי הדירות האמירו, גם מחירי השכירות האמירו בצורה גבוהה, וכשאתה מקבל טלפון מבעל הדירה שלך, שאתה מלא לך את השכירות ב-700 אלף שקלים, אתה רוצה כבר להיחס בקרקע משלך, אז זה מגיעים באמת...
אז רגע, בשכונות החדשות, כן. שזה נדמה לי נקרא גם הפארק,
גם הפארק
יש שם מגדלים, או לא מגדלים, יש שם בניינים של 8 קומות?
יש 18 קומות, 20 קומות, יפה. 7 קומות.
את יכולה לספר קצת מחירים?
בוודאי.
דרך אגב, נכון, רגע, שנייה, כן. השכונות האלה גם יש להם גם חיבורים ישירים כבר מאוד מהירים נכון, לכביש 6, נכון?
נכון, כביש 9 שמחבר בין כביש 6 לכביש 4, אתה צודק. מאוד מהר אתה יוצא ומתחבר. לגבי מחירים, היום בשכונות החדשות אנחנו מדברים על 4 חדרים, שוב, תלוי במיקום, קומה, אבל בוא נגיד ככה 2-2 ומעלה, זה קפיצה מטורפת, כן. 5 חדרים יכול להגיע ל-2-6, בתים פרטיים כבר סביב ה-4 מיליון, דירות גן קרוב ל-3 מיליון, פנטאוזים, אותו
קנן. תסתכלת 5 שנים אחורנית, קפיצה משמעותית.
נכון, נכון. נכון.
יפה.
שהקפיצה המשמעותית נעשתה בשנתיים האחרונות.
אוקיי. האם אנחנו רואים משקיעים שמגיעים לעיר?
בוודאי. בוודאי. יש הרבה משקיעים שמגיעים. משקיעים שהבינו את הכוח של העיר ואת הרצון שלהם באמת להמשיך לעוד נכס. תלוי ביכולת מימון של הלקוח, יש כאלה שילכו על מקום של פינוי-בינוי, ויש כאלה שילכו על מקומות חדשים.
אני חושב שזאת, כן. אני פוגש המון חבר'ה שרוצים להשקיע, והיום השקעות נורמליות זה, אם פעם חיפשנו ומצאנו השקעות של 700-800 אלף, היום כבר אין את ההשקעות האלה, אלא קונים
פחות.
דירות.
נכון.
פחות, בדיוק. עדיין, אני לא חושב שדירה להשקעה צריכה להיות כדירה נוספת להשקעה, לא כדירה ראשונה להשקעה. צריכה להיות דירה פחות, יותר ממיליון, 700, עוד מאוד מאוד תלוי בזוגות.
אני מאוד חושבת שלפני שאנחנו מדברים על השקעה, צריך להבין מה אנחנו רוצה לייצר מהתהליך הזה.
כן, לא, יש לנו המון הליכים, בדיוק, אבל האם זה להבין. לעשות אקזיט, האם זה בדיוק, לעשות חודשית,
האם זה... בדיוק, אם תשים לב, הקפיצות הגדולות נעשו בדירות החדשות.
נכון, נכון.
חצי אבל... מיליון, 700 כן, אלף שקל
אבל
זה מטורף.
זוג שנניח יש לו עכשיו חצי מיליון שקל הון עצמי פנוי, שיש לו כבר את הדירה כן. שלו, ומה אני רוצה לעשות? לא לשים את זה בכסף, רוצה לעשות מזה דירה להשקעה. אז הרבה יותר נוח לו לקחת את זה, ואני לא חושב שלקחת
עכשיו... שזה לא יעיק עליו ביום יום.
להתחיל לממן 75% למשכנת הנכס הקיים שלו, וזה... דירות של...
מס רכישה גם גבוה יותר.
בדיוק, אז לקחת דירות של 1,100,000, 1,300,000, 400,000, שזה דווקא כן ניתן עוד להשיג היום בחדרה, שזה מרכז הארץ, שיש שם את הקפיצה מתי, שאולי קצת סבלנות...
נכון, אפשר לא הרבה, דרך אגב.
ש... כן, כן. עם קצת סבלנות זה גם יהיה אקזיט נחמד, גם הסחירות היום של כזאת דירה כמה בערך?
באזור ה-3.5-3.700.
3.5-3.700, דירה של 1,700,000, זו התשואה יחסית יפה, ואם אני לקחתי...
1,400,000 דיברנו.
סליחה, 1,400,000, לא משנה, אבל אם אני גם לקחתי משכנתה של 50% על הדבר הזה, אז זה מחסה לי פחות או יותר את החזר המשכנתה.
נכון, אני גם חושבת שיכנסו הרבה פרויקטים של, לא חושבת, אני יודעת, של פינוי-בינוי, אז אם יש סבלנות באמת, זה האופק ש... שקונים, שאתה כבר מגיע לתקציבים האלה, 1,200,000, 1,300,000, 1,400,000, אז איזושהי שאיפה שעוד 10, 15, 20 שנה תקבל דירה חדשה. גם רוב האזורים שעכשיו מתחילים איתם, זה בעצם האזורים המערביים, הקרבה לים. הוא דיבר פה על הקניון הגדול שנותן באמת מענה רחב.
קניון מטורף.
מטורף, כיפי, ממש. יש לך את כל החברות. מגיעים הרבה גם מבחוץ. הרבה מבחוץ. אנחנו חוגגים את הסינמה סיטי, אני חייבת להגיד. יש לנו קולנוע בעיר.
פופקורן ב10 שקלים, איזה כיף.
אז באמת אין שום סיבה לא ללכת. יש פה עדיין גם מרחבים. העיר לא צפופה. אתה נכנס לשכונה, יש לך את היכולת ללכת, לעשות ספורט. יש לך מתנסים.
היא פרוסה מאוד יפה, כי יש לה שטח.
היא
לא צפופה.
בדיוק, ממוצע התושבים לקילומטר הוא על הכיפק.
כרגע.
בעיר הוותיקה יש הרבה צמודי קרקע.
נכון. העיר בנויה משכונות. אז יש הרבה שכונות שהאופי שלהם הוא צמודי קרקע, נכון מאוד. נכון. וגם, זה הרבה פעמים מגיע לזה שאנשים, חלום שלהם להגיע לבית פרטי.
כשאת מסתכלת על השילוב של חדרה עם אור עקיבא, עם, נו, לא אור עקיבא, עם השכונה שעל הים.
אולגה?
אולגה.
מבחינתי זה מקשה אחת.
כן.
אני לא מצאת לנכון.
כן, אולגה.
גם שם יש המון 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 בנייה חדשה, יחסית. בעיית תחבורה מסוימת?
כרגע. כמו שציינת, הנושא של הגשר זה משהו שחיכינו לו הרבה זמן. יש פקקים לצאת לחזור, מקווים שככה נראה שינוי. אבל עוד פעם, אף אחד לא תכנן את זה מלכתחילה כמסה כזאת של אנשים. באמת הרבה מגיעים, החלום שלהם להגיע לבית על הים, במרחק הליכה, ניתן פתרון טוב ונעים. הכל ניתן ככה ללכת, יש מסביב קופות חולים, קצת חנויות. שוב, המרחק לווילט שהוא מאוד קרוב, וזה נותן לך איזשהו מעטפת.
יש את השיפודים של דובי שם.
כן, אוכל. נכון.
למרות שפעם אחת.
אתה שם לב.
אנחנו רק
אוכל. שכן, אתה ממשיך להטריק.
לא, אבל אני חייב להגיד לך, טוב, לא משנה, אני לא רוצה לזה.
לא,
בסדר. כן.
אני חייב לחומוס.
אתה חייב לחומוס. גם לריקו.
היום, תגיד לריקו אם הוא רוצה לבוא.
היום, כן. שמי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הזמן נגמר.
לא, יוני בשוק.
ואחרנו לא לשים את השיר באמצע, והיינו קשקשים, אבל צריכים גם איזשהו סוג של הפסקונת קלה. זיו, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן, גם דרור, אני חושב ששמחנו לארח. את מבינה את העניינים, נשמע ככה שיש על מי לסמוך.
תודה.
מי שמחפש נכס בחדרה, אז הוא יכול לחפש זיו לב נכסים, נכון?
כן.
זיו קבוצת ברוקר, חבר טוב שלנו, בן סלומון, שבאמת הקים איזשהו מיזם כזה. אני חושב ש קשה ללעוס אותו כמו שצריך פה בארץ, עדיין לא יודעים להעביר אותו נכון פה בארץ, אבל מי שכן יודע אז הוא נהנה מזה.
נכון.
שבוע הבא מגיע אלינו, שכחתי, אבל גם כן מברוקר מכפר סבא.
וואו,
מי זה מכפר סבא?
פנינה, נכון? פנינה מכפר סבא.
אני השבוע פרסמתי שיש לנו מקום להמשך השנה.
פנינה בן גל, סליחה. אם היא ברוקר בכפר סבא, המומחיות שלה, השכונות הירוקות בכפר סבא.
החדשות כאילו.
כן, זה דווקא יהיה מאוד מעניין.
כן.
נשבוך את הידיים, דרור, אתה עושה לי רעש באוזניות.
איך אני עושה לך רעש?
כשאתה עושה רעש על המיקרופון.
כן, ברור שזה דולה. בכוונה. רוצה לנזוף שיר כזה. עם ישראל, לא.
אתה תשמע את כל הרעשים האלה.
אז לא, די, אנחנו, את עוד לא שומעת, אבל תכף תשמעי את הכלבים מהם מתחילים.
יש כאן שירקה. טוב, לא, אנחנו נסיים את זה, אנחנו שבוע הבא נתראה פה, פרלמנט הנדלן, אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. תודה רבה, זיו.
תודה רבה.
תודה, דרור. תודה רבה לשוקי ולכולם. המשך סוף שבוע נעים. בריאות ואושר. ביי ביי. בזמן